שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת פקודי, והנושא שלנו היום הוא על האבן בחושן שנקראת נופך. דיברנו על הספיר, זכינו, והפעם נדבר על הנופך, השכנה שלה, נופך, ספיר ויהלום. כמו שאומר הפסוק, שימו לב, פרשת פקודי בעצם חוזרת על מה שכבר נאמר פרשת תצווה, אז זה נמצא בעצם גם בשמות כ"ח וגם בשמות ל"ט. למה אני מציין את זה? כי רוב הפרשנים שאנחנו מזכיר פה היום הם על שמות כ"ח. מקום מקור א' והטור השני, נופך, ספיר ויהלום. מה זה נופך? מה פשר המילה הזאת נופך? אמר רבנו בחיי, יהודה היה מפותח על נופך. כלומר, הנופך זאת האבן של יהודה. כלומר, שהאבן הזאת, זאת לכאורה האבן של המלכות, אבן של יהודה, שבט יהודה, יהודה היה מפותח על נופך. והאבן ירוקה כקרתי. אז לכאורה מדובר על הירוק שאנחנו מכירים, כי יש בגמרא ירוק שהוא צהוב בעצם. ירוקה כקרתי. ונתנה ליהודה על שם שהוריקו פניו במעשה תמר, ונתגבר על יצרו והודה ולא בוש. כלומר, יהודה במעשה תמר, אחרי שהוא שופט את תמר, הוציאוה ותשרף, אז היא שולחת לו לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע, ואז מתברר שהדיין עצמו הוא זה שהיה איתה. בושה כזאת אני לא מכיר, בושה שאי אפשר תאר. עכשיו, יהודה היה יכול להגיד, טוב, מה? היא נותנת לו את האפשרות, לאיש אשר אלה לא, היא לא מכריחה אותו. אבל יהודה התגבר על יצרו, הודה ולא בוש, והוריקו פניו. כלומר, זאת הייתה בושה, איך אומרים, הוא לא היה יכול להראות את הפרצוף שלו בשום מקום. ובכל זאת הוא הודה ולא בוש. וכן כתוב ביהודה, אומר רבנו בחיי, ידך בעורף אויביך. מה זה קשור? מה זה קשור שידו של יהודה בעורף אויביו, לזה שהוא בייש את עצמו במעשה תמר, התגבר על יצרו והודה ולא בוש? ממשיך רבנו בחייו ואומר, וסגולת האבן הזאת, אבן הנופך, שכל מי שנוסעם, אויביו הופכים לו עורף, ולכך נקרא נופך, הופכים לו עורף, נופך, לפון כאילו הופך, לשון של הפיכה, אויביו הופכים לו עורף. אז כביכול, ממש לא מובן. לפני רגע דיברת על תמר, שהוא התבייש את עצמו, ולזה הוא קיבל את האבן נופך. מה זה קשור? אחר כך אתה אומר, וכן כתוב ביהודה, ידך בעורף אויביך, וסגולת האבן הזאת, שכל מי שנוסעם, אויביו הופכים לו עורף. ולכך נקרא נופך. מה זה קשור? לכאורה סינית עתיקה. לא מובן. טוב, בוא נראה הלאה. מקור בית, בראשית רבה, מדרש רבה, בראשית צדיתת, עוד חטא. והיה מתיירא יהודה שלא יזכור לו מעשה תמר. כלומר, יעקב, אבינו, שנקרא, מדבר על שמעון ולוי, כלי חמאס מחירותיהם, וראובן, פחז כמיים. הוא מסתכל ככה, יהודה אומר, רגע, עכשיו יגיע התור שלו, מה יזכיר לו את מעשה תמר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלומר זה יעקב אומר, אבל יעקב אומר בנבואה, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה שהוא אומר לו, יהודה אתה יודוך אחיך, אתה הודית במעשה תמר, יודוך אחיך להיות מלך עליהם. כלומר, אתה מקבל את המלוכה כי הודית במעשה תמר. ידך בעורף אויביך, זה דוד שהוא עומד ממנו, דכתיב בה, ואויבה ייתת לי עורף. כלומר, דוד המלך, שאויבים היו בורחים מפניו ומפנים אליו עורף ובורחים. אז פה אנחנו רואים במדרש, שזה ממש סמיכות של הפסוקים. כלומר, יהודה, אתה יודוך אחיך להיות מלך עליהם בגלל שהודית במעשה תמר. ידך בעורף אויביך, האויבים יפנו לך עורף. עכשיו אנחנו צריכים להבין. כי הרבן מחי אומר, הוא קיבל את האבן הזאת נופך בגלל מעשה תמר, שהוריקו פניו כמו הירוק של האבן הזאת. כן, מרוב בושה, וידך בעורף אויביך, האבן הזאת הסגולה שלה, שמי שנוסעה, אויביו הופכים לו עורף. מה זה קשור כל הדבר הזה? אומר המדרש, אומר, סליחה, מדרש בראשית רבה, לפני, קצת לפני, כלומר, בראשית רבה, זה קודם היה צדי ט', עכשיו בראשית רבה צדי ח', עוד וב. כמה נתחבט יהושע, שינתן לו עורף ולא נתן לו, שנאמר בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויבה וכו'. כלומר, יהושע זה לא התחבט כמו היום, אלא ככה הוא התאמץ על זה וכל כך רצה לקבל את הברכה של דוד המלך, שאויביו יפנו לו עורף, ומה שקרה לו, קרה הפוך. צריך להבין את זה, כי לכאורה ברוב המצבים כן האויבים ברחו מפניו, אז מה הכוונה שלא קיבל עורף? עכשיו, למי כן נתן את זה שיינתן לו עורף האויבים? לדוד. למה? שכתוב בו, ידך בעורף אויביך. כלומר, זה איזה עניין מיוחד של דוד המלך, בגלל שהוא בא מזרע יהודה, שהקדוש ברוך הוא נתן לזרע יהודה את המתנה, שאויביו יפנו לו עורף. ויהושע רוצה את זה ולא מקבל. מה הסיפור ביהושע? אז יהושע זה במלחמת האי, יהושע פרק ז', שבמלחמת האי הוא שולח מעט אנשים, ומה שקורה זה שעם ישראל מפנה רחמנא ליצלן עורף לאויביו במלחמת האי הראשונה. אז שם יהושע אומר לקדוש ברוך הוא, בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? קרה הפוך. עכשיו אומר המדרש בתנחומא וישב אות ב', כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, חטא ישראל, אמר לו יהושע, טוב, חטא ישראל, מי חטא? תגיד לי מי החוטא. אמר לו, וכי דילטור אני, מה אני פה מספר לשון הרע? הטיל גורלות ותדע. מכאן לומדים שגם כשיש מצב שאתה צריך להגיד שקרה פה משהו לא טוב, אתה צריך שתדל להמעיט. אם הבן אדם יכול להבין לבד מי זה, תשאיר לו להבין לבד מי זה. כלומר, כן יש עניין לא להגיד מפורשות, זה אחן, כן? תטיל גורל ותמצא מי זה. מכל מקום, נפל הגורל על אחן שלקח מהחרם. באותה שעה נסתכל יהושע ביודבע את אבנים שבאבני אפוד שהיו על ליבו של כהן גדול, וראה אבן שבט יהודה, הנופך שלנו, ראה אבן שבט יהודה שקהה אורה. כלומר, מה שקורה בשבטים, רואים על האבנים, שכך היה משפט החושן, אומר המדרש תנחומא וישב ב', כל שבט שעושה מצווה, מגיע אבנו ומבהיק אורה, וכל שבט שעובר עבירה, אבנו כהה. כאילו המחשב המרכזי של לשמות ישראל, זה אבני החושן על ליבו של הכהן הגדול. אז זה בעצם, פה אנחנו רואים שאבן הנופך, ברגע שאחן חוטא, אבן הנופך כהה. עכשיו שימו לב טוב טוב, אבן הנופך כהה, אז ישראל, רחמנא ליצלן, הפך ישראל עורף לפני אויביו. למה הפך עורף? כי אבן הנופך כהה. כלומר, יהושע אומר המדרש בראשית רבה, יהושע כל כך בראשית רבה צדיחת, יהושע כל כך רצה שינתן לו הברכה של העורף ולא ניתן לו. מה זה לא ניתן? הרי הוא ניצח, ניצח את הכנענים פה, לא? אלא שכל פעם שהוא ניצח, זה בגלל שהיה את שבט יהודה עם אבן הנופך. וברכת יהודה שהאויבים מפנים עורף, כמו שרואים גם בתחילת ספר שופטים, מי יעלה לנו בתחילה להילחם? יהודה יעלה. יהודה יעלה. ליהודה יש את הכוח שהאויבים מפנים עורף. עכשיו, ברגע שאחן משבט יהודה חוטא, ואבן הנופך, בחושן המשפט של הכהן הגדול, האבן הנופך הזאת כהה, אז יהושע מוצא את עצמו שעם ישראל מפנה עורף רחמנא ליצלן לאויביו. אז כלומר, שבעצם הברכה של הפניית העורף של עמי כנען לעם ישראל בבוא לכבוש את הארץ, הברכה הזאת הייתה ברכה תוצאה של אבן הנופך, שהיא תוצאה של שבט יהודה. אבל אנחנו צריכים להבין, ברכה כזאת מיוחדת באבן הנופך, צריך להבין מה זה העניין הזה, למה, מה יהודה זכה? הוא הודה במעשה תמר, מה העניין פה? בואו נמשיך הלאה. מקור ג' אומר לנו האלשיך הקדוש, צריך הדיין, אומר האלשיך שם, אומר, שלוש אבנים ראשונות, אודם פתדה וברקת, רומז לגילוי ראיות שפיכות דמים ועבודה זרה. ואחר כך תשע אבנים נוספות, תכונות של הדיינים, כדאי לראות האלשיך בפנים. אבל על אבן הנופך, אומר האלשיך, צריך הדיין שיודע על האמת, ולא יחוש על כבוד עצמו. אתם יודעים, ללכת עם האמת, הרבה פעמים זה כרוך בבושה גדולה. לא פשוט. עדיף תוותר על האמת שלך, שב בבית, ואתה יודע, לא יביישו אותך. אין, איזה יהודי אחד אומר לי, אני לא רוצה להעליב אותך. אמרתי לו, להעליב, כבר אי אפשר להעליב אותי. אחרי כל מה שעברתי, כבר אי אפשר להעליב אותי. כלומר, אומר, הדיין וכל אדם שבא להיות חלק מהמשפט הישראלי, מהגאולה הישראלית, צריך שיודע על האמת ולא יחוש על כבוד עצמו. הוא ביהודה. זה היה ביהודה בתור דיין, כשהוא דן את תמר. וכשאמרה תמר לאיש אשר אל אלו אנוכי הרע, הוריקו פניו, הבן אדם היום אומרים החביר, החליף צבעים, אז פה הוריקו, כאילו הוא נהיה לו פנים ירוקות, והודה. אומר הכבוד של יהודה, יאללה הביתה הכבוד של יהודה, הודה על האמת והבושה הייתה, הרי כולם החזיקו את הבטן ברוב צחוק. זה היה צחוק לא נורמלי, שהדיין דן הוציאו ותשרף, ובסוף הדיין אומר, רגע, 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 סליחה, זה אני, רחמנא ליצלן. שם יצילנו, איזה בושה, בלתי נתפס בכלל. על כן, אבנו נופך, שהיא ירוקה כקרתי, רמז שלא יחוש הדיין על כבוד, גם כשמריקו פניו, גם אם אתה מתבייש בושה שאי אפשר לתאר, אל תוותר על האמת שלך, לך עם האמת שלך. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו רואים אצל הרב קוק, שהוא מתמודד כאן בארץ, הוא מתמודד עם כולם, הוא מתמודד עם אותם ציונים שעזבו את הישיבות, עזבו את קיום מצוות, לא לגמרי, אבל עזבו, וכאילו הם חושבים שהם יעשו גאולה בלי תורה, ומצד שני הוא צריך להתמודד עם אותם אלה שהם לוחמים נגד התופעה בצורה לא נכונה, ולא מבינים נכון את המצב, ולא מבינים איך צריך להתנהל בארץ ישראל. ואז היה דיון מאוד גדול, האם לתת ללמוד בבתי הספר לילדים, גם קצת ללימודי, לימודים כמו חשבון, לימודים קצת לימודי חול. והרב קוק סבר שכן, כשבאים לארץ ישראל ומתחיל את הגאולה, אז לא שזה הכרח, והוא גם כותב בהרבה מקומות שהעיקר שממנו תצמח הגאולה זה אותם ילדים שגדלים על טהרת התורה וכו' וכו', אבל כן, לאפשר גם קצת לימודי חול. היום יש כאלה שלקחו את זה כבר, אני לא יודע לאיפה. הילד כל היום עסוק בלימודי חול, עושים טובה, יש לו איזה שיעור תורה 2, אני מגזים קצת אמנם, אבל כאילו רוב הלימודים לימודי חול. זה לא הייתה הכוונה. אבל בכל אופן, הרב קוק אז באותו מצב, עומד באיזה בידוד, הוא בדעה הזאת, ורוב הרבנים בארץ לא הסכימו איתו אז. אז אומר הרב קוק, באגרות הראיה, אגרת רשע עין דלת, תראו איתי יחד מקור דלת. ומה שהיא איראני, כבוד תורתו, כבוד תפארת רבנותו, ידיד נפשי, על דבר מצב הדת כעת, שכאילו מה הולך בארץ ישראל מבחינת חלוצים וכן הלאה. מה אומר לי ידידי, מה רבו פצעי לבבי מכללות המצב, שאפס עצור ועזוב לישא ביד רמה דגל שם השם ותורתו בארץ הקודש. אני לא מוצא את המנהיג שיישא ביד רמה את דגל שם השם ותורתו בארץ הקודש. כן? עכשיו היום מה חסרים אנשים שירימו את דגל שם השם ותורתו? אז למה המצב נראה כך? אולי זה קשור להוריקו פניו? אנשים לא רוצים שיעשו להם מה שמכונה היום שיימינג. כלומר, אם אתה מעיז להגיד שמשקף זכור זה תועבה, אתה תהיה המשוקץ כל היום ברדיו. התחנו אותך ממהדורה למהדורה, לפחות יום אחד, אם לא כמה ימים, כן? אנשים פוחדים, חוששים לכבודם. אז אומר הרב קוק, בתקופתו הוא לא מוצא מי ירים ביד רמה דגל שם השם ותורתו בארץ הקודש, וככל אשר אשקיע את עצמי ברעיון זה, כך ליבי הומה וסוער, אומר הרב קוק, ולא אמצא דרך ישרה איך להתחיל במעשה, כי קשה לי מאוד לבוא לעמק השווה עם רוב גדולי הזמן, רוב גדולי התקופה, השם ישמרם, שהם חפצים ללכת רק במסלול הישן. לא מוכנים לשנות כלום במהלך של בתי הספר. ואז הוא מסביר שם מה הוא כן רוצה לעשות וכו', והוא אומר, מה מקור הבעיה? כי מתוך שאין רוב הלומדים, אפילו הגדולים שבדור, משימים ליבם להיות גדולים בהלכות יראת שמיים, בהרחבה גדולה הראויה למנהיגי הדור, על כן אין כוחם יפה ללכת בשבילים חדשים הראויים לפי הזמן, לפי התקופה, ולכוונם כלפי הקודש. הוא אומר, הם לא לומדים פנימיות תורה, אז הם רק מה שהיה הוא שיהיה. לא מבינים שעכשיו חזרנו לארץ ישראל, וצריך על פי הקודש ועל פי התורה, לכוונן טיפה בעדינות את הבתי ספר שיתאימו לזמן הגאולה, בלי כמובן לגעת שום דבר חמנה לצלן, זה לא צריך להיות נגד התורה, זה צריך להיות להפך, לחזק את התורה, להעיר את אור התורה. אבל שימו לב לסיומת, ולזה הבנו את כל המקור הזה. אבל עם מי נדבר? מי יסכים לי? מי ירצה להפקיר את כבודו? כלומר, הרבה פעמים במנהיגות ציבורית, אתה עומד ואתה צועק, וכולם מסתכלים עליך, ומתחיל שיימינג, שימו לב, תהליך ביוש, לא מאנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, אלא הכוכבים הגדולים של הביוש, זה השומרי תורה ומצוות האלה, שהם גיבורים גדולים, והם יביישו אותך, כי מי אתה בכלל? כאילו, מי אמר? מאיפה אתה פתאום? מה אתה פתאום תגיד לנו? אבל רגע, סליחה, תתייחס לדברים, נכון או לא נכון? יש בעיה או אין בעיה? תקרא את מה ששלחתי. אתה רוצה להגיד לי שאנשים משלנו יפעלו כמו אחרונה וכו' וכו'? והתשובה היא כן, תבדוק ותראה. היום פתאום כולם עודים. אבל אף אחד היום לא יבוא ויגיד, צדקת. את זה עוד לא שמעתי. שמעתי את זה מכל מיני אנשים, לא מהקבוצה שאנחנו שותפים בה. אנשים מבחוץ אומרים לי, צדקת. אצלנו אף אחד לא בא ואמר, צדקת. ולהפך, עוד יש כאלה שממשיכים עם אותה דרך. כלומר, אנחנו צריכים לדעת שהדיין וכל יהודי צריך להודות על האמת, ולא לחוש על כבוד עצמו, ולא רק להודות על האמת, להילחם על האמת. גם אם זה כרוך בהורקת פניו, בבושה שאי אפשר לתאר, על זה זכה יהודה למלכות. חברים, תשימו לב, אבן הנופך, שהאויביו מפנים לעורף. אבל עדיין צריך להבין, בכל זאת, האויביו מפנים לעורף, מה זה קשור? בסדר, זכה למלכות עוד אפשר להבין. אבל למה ידך בעורף אויביך על הדבר הזה? למה זה קשור לזה? תראו איתי יחד מקור ה', אומר המדרש, ילקוט שמעוני לפרשת ויחי, קוף נונטט. ידך בעורף אויביך, על דברי יעקב אבינו. אמר לו, אומר המדרש, כביכול, אומר יעקב אבינו ליהודה בנו, הקשת עורפך, עכשיו מתחילה האמת להתגלות, שימו לב, הקשת עורפך, ובושת עצמך, ביישת עצמך, אומרים היום, במעשה תמר. שימו לב אבל הביטוי, הקשת עורפך. כדי שאתה תהיה מוכן להתבייש על האמת, אתה צריך להיות קשה עורף על האמת. הקשת עורפך, וביישת עצמך במעשה תמר, תזכה שתהרוג אויביך בדבר שהוא נושקו על עורפו, וזה הקשת. פתאום נכנס הקשת. מה זה הקשת הזאת? עד עכשיו היה לנו נופך, מעשה תמר, ידך בעורף אויביך. פתאום נכונות להודות על האמת ולהתבייש וכן הלאה. פתאום נכנסה הקשת. כלומר, אומר לנו פה המדרש בילקוט שמעוני ויחי קוף נונטט, אומר, תקשיב טוב, מה זה ידך בעורף אויביך? קשת. קשת? מה? דווקא קשת, מה העניין? כי קשת זה בעורף האויבים. עכשיו, קצת ככה, אתם יודעים, ברוח התקופה, היום, אם אתה תראה בקשת, בעורף האויבים, יעמיד אותך לדין, כי הוא כבר הרי הסתובב, והתחיל לרוץ, לא? אז אתה כבר לא יכול לראות בו, זהו, עד כאן, כן? כאילו פה זה מין משחק ילדים כזה. הרי הוא ירוץ, עוד שנייה הסתובב מעבר לפינה, הסתובב חזרה, ועכשיו מה? כאילו מין משחק ילדים, איזה מין, סליחו לי על הביטוי, אידיוטים משפטיים, שכל המדינה סובלת בגלל המשפט הבלתי מוסרי שלהם. אין? אבל בתורה, הברכה של יהודה, זה ידך בעורף אויביך. מה הוא מסתובב רץ? אז מה, אתה חושב שנגמר הסיפור? מה, זהו, בגלל שהוא מסתובב ורץ, אז כבר אתה אסוך לראות בו, כי עכשיו אתה יורה לו בעורף? אתה עושה ממני צחוק? מעבר לפינה, סיבוב, התארגנות, חזרה. מה, זה לא דבר פשוט? אפילו אם יש ספק שכך יהיה, בוודאי שצריך לראות בו, אבל קטונתי, לא אומר לכם מה לעשות, יש היום מערכת משפט מוסרית, המוסריות ביותר בעולם. אז בכל אופן, פה אנחנו רואים שידך בעורף אויביך, איזה נשק הורג את האויב מהעורף, זה הקשת. עכשיו, למה דווקא מהעורף? הרי גם מקדימה. אז למה נושקו על עורפו וזה הקשת? אז זה לא מובן לכאורה. אז שימו לב, בשמואל א', פרק למד א', מסופר לנו על הקרב האחרון של שאול המלך. ושם נאמר כך, תראו מקור הישורה שנייה, ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאוהו המורים, אנשים בקשת. כלומר, אלה שיורים קשתים. ויחל מאוד מהמורים, הוא מאוד מפחד מהקשתים. כן? בסופו של דבר, בשביל זה הוא זורק את עצמו על החרב, כי הוא פוחד מהקשתים. עכשיו שימו לב ששאול פוחד מהקשתים. רגע, שהולכים לקינה של דוד המלך, תראו איתי בשמואל ב' פרק א', ויקונן דוד על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. אומר, צריכים ללמד את בני יהודה קשת. שימו לב, ללמד בני יהודה קשת, וזה בקינה על שאול שפחד מהקשתים. עכשיו תשמעו את המשפט הבא בקינה. קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב רקם. אומר המלבים, יהונתן היה קשת, נגיד, ואת החיצים צידה הורה וכו'. כלומר, יהונתן היה איש של קשת. שאול היה איש על חרב וחנית, כך אומר המלבין. אז בעצם הפסוק פה גם אומר מפורשות בקינה, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב רקם. אז לכאורה עוברים מעידן חרב שאול לקשת דוד. מה העניין חרב שאול קשת דוד? וקשת ראינו שהמדרש אמר שזה ידך בעורף אויביך. אז צריך להבין את זה. אומרת הגמרא, מקור הישורה רביעית, הגמרא בעבודה זרה קפה עמוד א', אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה זה ספר הישר? זה, הרי מה אמר דוד? אמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. מה זה ספר הישר? זה ספר, אז אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. אז זה חומש בראשית, ואיך הרמיזה? איפה רואים בחומש בראשית שבני יהודה צריכים להיות קשתים? ידך בעורף אויביך. הנה, עוד פעם הקשת. ידך בעורף אויביך, זה קשת. ואני מזכיר לכם שזה הכל קשור לנופך. כן? ממשיכה הלאה הגמרא ואומרת, ואיזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף, ואומר, זו קשת. עכשיו, שימו לב טוב, כי כרגע לכאורה אנחנו מבינים, ידך בעורף אויביך. כלומר, אתה יורה לעורף של האויבים. אבל לכאורה קשת זה לא תמיד רק בעורף של האויבים. מה? למה קשת זה בעורף האויבים דווקא? צריך להבין. הלאה, רבי אליעזר אומר, רבי אלעזר, זה ספר משנה תורה. ספר הישר, למה? כי דכתיב בחומש דברים, ספר משנה תורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם. ואיך הרמיזה? אז איפה בחומש דברים רמוז, רמוז של ללמד בני יהודה קשת? ידיו רב לו. ואיזה, כשאמר משה רבנו, שהוא מברך את יהודה, אומר, ידיו רב לו, ועזר מצרב תהיה. מה זה ידיו רב לו? ואיזו מלחמה שצריכה שתי ידיים? זו קשת. הקשת צריכה שתי ידיים. לכן ידיו רב לו זה קשת. אומר רש"י, אמרנו קודם שאיזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף, ואומר, זו קשת. אומר רש"י שם בגמרא עבודה זרה, המושך בקשת נותן ידיו כנגד עיניו, דהיינו מול העורף. הכל התהפך. הכל התהפך. על איזה עורף מדובר? לא על העורף של האויב בכלל. אלא, עכשיו אי אפשר להוציא מהפשט, כלומר, אנחנו למדנו כל הדרך שמפנים לעורף, כן? אבל אנחנו רואים שזה לא רק מפנים לעורף. אלא, ידך בעורף אויביך, מה אומר רש"י? רש"י אומר, איזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף, הווה אומר זו קשת, המושך בקשת נותן ידיו כנגד עיניו, עיניו שלו. דהיינו מול העורף, מה זה מול העורף? העורף שלו, של היורה, של היורה. וכאן זה רש"י שהמתיקות שלו בלתי נתפסת, רבותיי, תקשיבו טוב. הוא אומר, אתה יודע מה זה קשת? זה עורף. איזה עורף? העורף של היורה. למה? הוא אומר, תראה, הוא תופס את הקשת, שתי ידיים, נכון? רבי אליעזר אומר לנו שתי ידיים, כן? מושך, מותח את הקשת, זה מול עיניו, הוא מכווה, נכון? אבל זה מול העורף, העורף שלו עצמו, של היורה. מה רוצים מהעורף של היורה? מה זה העורף הזה של היורה? עכשיו תקשיבו כמה שזה מיוחד, תקשיבו טוב טוב. אנחנו אמרנו שיהודה, על רבנו בחי אמר לנו בהתחלה, האבן ירוקה ככרתי, כי יהודה כל כך התבייש, הוריקו פנה ועודה במעשה תמר. ואז אומר, ידך בעורף אויביך, סגולת האבן הזאת נופך, שכל מי שנושם, אויביו הופכים לעורף, וזה ידך בעורף אויביך. ובעצם כשאנחנו ניסינו להבין מה הקשר, מצאנו בילקוט שימוני ואיך יקוף נונטט, מקור ה', ידך בעורף אויביך, אמר לו, בני, הקשית עורפך וביישת עצמך במעשה תמר, תזכה שתהרוג אויביך בדבר שהוא נושקו על עורפו, וזה הקשת. עכשיו תקשיבו טוב. יש שיעור שלם באתר לפרשת עקב שנקרא קשי עורף. מוזמנים להיכנס לאתר רוח ירושלמית, מן הסתם נמצא גם באתר ישיבה, ולהיכנס ולראות את השיעור, ולשמוע את השיעור. עכשיו שימו לב. שימו לב. כשאתה מותח את הקשת אל העורף, מה הכוונה? הקשת שלך יורה, יוצאת מהקשיות עורף שלך. איזה קשיות עורף? שאתה לא מוכן לוותר על האמת, גם כשכולם מנסים לעשות אותך. הזוי, אהבל, אידיוט, לא יודע, לא רוצה להמשיך פה רשימה שלנו, לא יודע מה. כן? מנסים לבייש אותך, מנסים להעליב אותך, מנסים לגרום לך ללכת אחור, לעצור. קשת יהונתן לא נסוג אחור, אומר דוד המלך, ליהונתן גם היה את זה. יהונתן היה כזה. שאול היה בחרב, תכף ננסה להבין מה ההבדל בין חרב לקשת, אבל לפני זה, קודם כל, אתה יורה את הקשת שלך, מהקשיות עורף שלך, הקשיות עורף שלך על האמת, היא זו שגורמת לך ללכת עם האמת עד הסוף, גם אם כולם יצחקו עליך, וזה מה שנותן לך את הכוח שהאויב מפנה לך עורף. למה? אתה עקשן יותר ממנו. אתה עוצמתי יותר ממנו, אתה מאמין יותר ממנו. זה לא שמיד הוא בא מפנים לו עורף. הוא צריך להילחם ולהילחם ולהילחם. בסוף יפנו לו עורף. למה? כי כשאתה מושך קשת, הקשיות עורף שלך היא זו שאפה ומכה באויב. מכה באויב. מה הקשת? הקשת יכול להיות גם שהיא עניין סגולי בכלל. כלומר שהעורף שלך הוא זה שמכה בעורף של האויב. הקשת זה, איך אומרים בגמרא, איך היא תמציא, איזה אמצעי כזה, איך זה יצא לפועל. אבל מה שמכה את העורף של האויב, זה העורף שלך. מי ינצח, העורף שלך או העורף שלו? עכשיו, אני כבר עכשיו אכנס לעוד נקודה, למרות שעוד לא השלמנו את הנקודה הזאת. אתם יודעים מה, נשאיר את זה עוד מעט בתוך דברי הרב קוק עצמו, ואז נראה את זה. אבל שימו לב, הקשיות העורף הזאת, תראו כמה מתוק דברי התורה, כשמסתכלים אליהם ככה בעמקות, לא מרפרפים. תראו איתי יחד במגילת רות, מקור ה', שורה שביעית, שמינית, רות פרק א', ותיסנה קולן ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. אז זאת שמבטרת, קוראים לה עורפה, לא יודע אם זה היה השם שלה בכלל, זה השם שהדביקו לה. להגיד, היא הפנתה עורף, לא היה לה עורף מלכותי, לא היה לה עורף של יהודה, לא היה לה עורף של קשיות, עורף של מי שהולך עם האמת גם כשמביישים אותו. לא היה לה את זה. אז ותיסנה קולן ותבכנה, מה זה בא להגיד? לגיטימי, המצב באמת היה נורא קשה, הם כולם בוכות. זה היה קטסטרופה שאי אפשר תאר, אנחנו לא באים לשפוט אותה. ותיסנה קולן ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. הבנתם את ההבדל? הבנתם מי זה האימא של דוד המלך? מי זו הגיורת שזוכה להיות אימא של מלכות בני יהודה? כזאת שלא יפנתה עורף, שהיה לה עורף קשה, קשה, קשה. ואז שימו לב, הלאה. ותאמר, אומרת לה נעמי, הנה שבה יבימתך, אל עמה ואל אלוהיה, לא פחות חשוב, עזבה את דרך התורה, שובי אחרי יבימתך. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך. זה הופך להיות כזה מיוחד. מה זה לשוב מאחרייך? למה מאחרייך? מה? לשוב מאחרייך. מה זה מאחרייך? אפשר להגיד מתוק, באמת, אני אצלחו לי קצת דרשני, אבל זה פשוט כל כך נחמד. אני לא רוצה לעזוב את העורף שלך. את כאן, את האחור פה, את האחור שלך, את העורף שלך, נעמי, אני לא מוכן לעזוב את העורף הזה. אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. אני נדבקת לך בעורף. היא הפנתה עורף עורפה לבריאות, זכותה להיות עורפה. אני לא מוכנה לוותר על העורף שלך. ממשיכה ואומרת לה, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוהייך אלוהי. לא מוכנה לוותר. ככה נולד דוד המלך, תבינו. ככה נולד דוד המלך. הרי רות מגיעה לבושות שאי אפשר לתאר. בת מלך הולכת לשדה, ללקט אחרי הקוצרים, מה שבטעות נפל לו. חזל אומרים, למה לא הלכה לפאה? הרי אתם יודעים, כל העניים רוצים את הפאה, משאירים חלקה בשדה, לא קצורה, אתה בא כמו בעל הבית, קוצר, נהנה לך, למה לא הלכה? אומרים חזל, שמה הולכים מכות. לא הייתה מסוגלת, אז לא הלכה לפאה. מה חשבתם? היא תגיד להם, אבל אני בת מלך, תתייחסו לי אחרת. כן, ואבא שלי ראש הממשלה, מה? מה, אתה חושב שמה עושים כבוד? בושות שאי אפשר לתאר, הוריקו פניה. אבל רות דווקא בה, יש לה את העורף הזה, של ידבק באמת, עד שבסוף היא עומדת, כל אשר תאמרי אליי אעשה, אליי, קריא וכתיב מדהים, למדנו את זה בשיעורים למגילת רות, נמצא באתר, אליי, הכתיבו דף לבן. כתוב אליי, זה מה שקוראים, קוראים, כל אשר תאמרי אליי, קוראים את המילה אליי, הכתיב הוא לבן, אין, לא כתוב כלום, אין רות, זהו, זהו. קשיות עורף אדירה כזאת, שתמחקי אותי אני לא הולכת, חמנה לצלן, אבל זה צריך להבין מי זו אמא של מלכות. עכשיו שימו לב, בסופו של דבר, כמו שלמדנו על מגילת רות, שתי התפיסות עולם של רות לעומת עורפה, והרחבנו בזה מאוד בשיעור המגילת רות, מגיעות למלחמה, זו מול זו, איפה? דוד, מזרה של רות, מול גוליית, מזרה של עורפה. הקרב בין דוד לגוליית, זה בעצם קרב בין שתי תפיסות עולם, רות לעומת עורפה, ושימו לב מה קורה שם, אומר המדרש על קוד שימוני, ויהיה חיקוף סמך בית, על ידך בעורף איביך, ממי את למד? מגוליית, שנאמר, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו. למה על פניו? אם דוד זורק אבן, טובעת במצח של גוליית, אז היא לכאורה צריכה לזרוק אותו אחורה. מה הוא נופל על פניו? אומר המדרש, לא אבא צריך לומר, אלא לאחוריו. למה הוא לא נפל אחורה? אומר המדרש, והמלאך דחפו על פניו, לקיים מה שנאמר, ואויביי תתה לי עורף. המלאך בא, תופס את גוליית, לא, 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 מותק, לא ליפול אחורה, ליפול קדימה. למה? שהעורף שלך יהיה מול הפנים של דוד. לקיים את הברכה של ואויביי תתה לי עורף. עכשיו תגידו לי, מה העניין העורף פה דווקא? בשביל לומר שהעורף של דוד המלך, שמסר נפשו על כבוד השם, על כבוד ישראל, ובא לי לכם בגוליית, הוא זה שמביא את העורף של גוליאת. העורף של דוד המלך, העורף הקדוש של רות, שאל תפגעי בי, אל תפגעי בי. תשמעו איך היא אומרת לה. מה זה תפגעי בי? מה זה לפגוע בך? אני שולחת אותך חזרה לארמון של אבא שלך. תעשי חיים. היא אומרת לה, את שולחת אותי, את פוגעת בי. אל תפגעי בי. לעוזבך, לשוב מאחרייך. אני לא עוזבת את העורף שלך. אני לא מוכנה. ואז היא זוכה שדוד המלך, הפנים שלו על העורף של גוליאת. העורף של דוד מנצח את העורף של גוליאת. עכשיו שימו לב. לעורף הזה, אנחנו מכירים, זה שימו לב במקור היי, לקראת הסוף, בדברים למד בית, כן, פרשת תאזינו, משה רבנו אומר, יערוף כמטר לקחי. מה קשור דברי תורה ליערוף? למה זה קשור ליערוף? אומר חזקוני שם, דברים שאני אומר לכם, אינם דברים בטלים. אבל אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים את זה. אלא כשם שהמטר יורד, יורד גשם, ואין הנעתו וטיבו ניכרים ונראים, אתה רק רואה יורד מים, אתה לא רואה את טובתו, וסוף שמגדל פירות, אז כמו מטר לקחי. עכשיו, למה יערוף? עכשיו, זה יוצא נפלא פשוט. אומר להם משה רבנו, אתם צריכים ללכת עם התורה בקשיות עורף אדירה, וגם כשיראה שאתם עובדים, מוציאים תמיד, כלום לא קורה. אומר, אתם תעבדו בקשיות עורף ותזכרו, כמטר לקחי, כמו שהגשם יורד, אף אחד לא רואה מה הוא עושה, לא קרה פה כלום. אבל בסוף יש פירות. אותו דבר, גם הדברים האלה הם לא דברים בטלים. ולכן השירה גם מסתיימת, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ומה זה ארנינו גויים עמו? אז אומר שם רשי, שהגויים יגידו, תראו, הם הלכו איתו כל הדרך, סבלו, 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 לכאורה לא ראו שום הצלחה כמעט בדרך, סבלו בלי סוף, והנה תראו, בסוף, וואלה, הצליח להם. האמינו בו, ובאמת בסוף גאל אותם, ואנחנו כבר זוכים לראות את ההתחלה מול העיניים, מדינת ישראל. אז זה יערוף כמטר לקחי, הקשיות עורף היא בעצם קשיות עורף של אמונה, וכאן מגיעים ליונתן לעומת שאול. שאול היה איש של חרב. מה זה חרב? חרב זה, אתה יודע, מגיעים אחד מול השני, טק, טק, חרב זה, טק, גם, דחף בו את החרב. מה שנקרא, הכי פיזי, הכי קרוב, הכי ראייה ארצית. הוא הצדיק גדול, אבל בראייה מאוד ארצית. יונתן לעומתו, שקשת יונתן לא נסוג אחור, ובעיקר, דוד המלך, ללמד בני יהודה קשת, שימו לב טוב טוב. מה יש כאן בעורף? מה נמצא פה בעורף? שעושה את השוני בין הקשת לחרב. תראו איתי יחד במקור וב. אומר הרב קוק בספר חבש פאר, עמוד סמך ה. והנה המוח, אומר הרב קוק, מתחלק לפלגות. כלומר, המוח זה לא מוח אחד, יש לנו כמה מוחות. כוחות המזימה והשכל נתונים במוח שלפניו. המוח החושב נמצא פה מקדימה, שעליו מונח תפילין של ראש. אבל המוח שיורד באחוריו, דהיינו בעורף, הנצמד לחוט השדרה, והוא לא סתם מזכיר את חוט השדרה, כי ממנו יורד האורות אל כל המערכת, כמו שהוא מסביר פה עכשיו, אז הוא אומר, הנה המוח, המוח היורד שיורד באחוריו, בעורף, הנצמד לחוט השדרה, הוא מקום הסידור הנותן סדר לפי השכל, לפעולות הגוף, ויסדר התעוררות כלי הדיבור. אומר, תדע לך, המוח פה בעורף, זה המוח שעליו יש קשר של תפילין, שקושר בין המחשבות של תפילין של ראש שמונחים פה, מקום שמוחה של תינוק רופס, כן? שפה יש את המוח החושב, מי המוח החושב שעליו מונח תפילין של ראש, עוברים מהאורות אחורה עם הקשר, כי פה נמצא המוח שקושר בין המחשבות לבין התפקוד הגופני, וזה מוח הדעת, וזה המוח שבסופו של דבר מפקד על הדיבור. על הדיבור, למה זה כזה חשוב? תראו איתי יחד, אומר המאור והשמש רמזי פסח, והנה איתה בכתבי האריזל, שאחיזת פרעו היה במיצר הגרון, ופרעו אותיות העורף. פרעו אותיות העורף, שהיה לו אחיזה בעורף, מגמתו לעשוק הכל היוצא ממיצר הגרון לבוא לבחינת דיבור. וזהו שמרו בזוהר הקדוש שבמצרים היה דיבור בגלות. ולזה נקרא פרעו אותיות פרע. שהרי הגאולה העיקרית הוא להוציא הדיבור מהגלות. אז שימו לב, אומר לנו פה בעצם המאור והשמש, והערכנו בזה בשיעור על קשי עורף, שלמעשה פרעו זה העורף. מה עשה פרעה? פרעה, המחשבות יורדות אל מוח הדעת, וכמו שלמדנו בשיעור כשעורף, הוא לא אפשר לזה להפוך לפעולות של מצוות. כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי, לא מעניין אותו, הוא לא רוצה שזה יגיע למעשים, להפך מנסה למנוע שזה יגיע למעשים. אבל לעומת זאת ללמד בני יהודה קשת. מה זה הקשת הזאת? תראו איתי יחד, בסוף מקור וב, בראשית ממחת, אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אומר רש"י בחרבי ובקשתי, היא חוכמתו ותפילתו. שומעים? הלאה. ובתהילים קכ"ז, כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים, לא יבושו כי ידברו את האויבים בשער. הנערים האלה, התלמידים האלה, הם ידברו. מה זה הדיבור? אז שימו לב, חשבנו מחשבה, עברה למוח הדעת. עכשיו, במוח הדעת זה הפיקוד של הפעילות. כלומר, להפוך את המחשבות ולפעול ולהוציא את הדברים אל הפועל. ראש וראשון לפעילות זה הדיבור. כשמדברים, מסבירים את הרעיון, מפיצים אותו, גורמים לאנשים להבין אותו, להתחבר אליו, ומתוך כך גם הם, המוח המחשבה עובר לדעת, לדיבור, ומתחילים לבצע. אז באופן כללי, הדרך של דוד המלך למלוך על ישראל הייתה דרך התורה. הדעת הפנימית. קשת, מה זה קשת? איזה היא מלחמה, אמרה לנו הגמרא, שצריכה יד כנגד עורף. הווה אומר זו קשת. מה זה יד כנגד עורף? שהידיים שלך הם כנגד הדעת שלך. ושיש לך קשיות עורף. ללכת עם הדעת שלך עד הסוף, עם האמת שלך, ולא לוותר. זה מה שחסר היום. זה מה שחסר היום. דוד המלך, במעבר משאול המלך, משיח בן יוסף, לדוד המלך, משיח בן דוד, מה צריך להיות השוני? אצל שאול זה היה חרב. תכלס, אתה יודע, סיירת זאת, סיירת זאת, היום כולם ב-8200, דרך אגב, 8200 זה בעצם יחידה שהיא עובדת בצורה מתוחכמת, כן? ולמעשה היום אפשר להגיד שהכוח עבר מהסיירות אל 8200, כן? אבל בכל אופן, זה בדיוק קשת. איך, מה זה קשת? אתה כאן, ואתה מבצע פעולה מרחוק, שפועלת רחוק ממך בכלל. אבל זה בנוי על מה? על דעת. זה כבר מה שמכנים, הייטק וכו', טכנולוגיה מתוחכמת, כלומר, פה הדעת מתחילה לעבוד. עכשיו, זה בצד הטכני. אבל הצד הטכני הזה מבטא מעבר מתקופה של לבוא עם חרב, לבוא פיזית, אתה יודע, לתקופה שהדעת מתחילה להיות הדבר המנצח גם בשדה הקרב. ידך, יד כנגד עורף, הווה אומר זו קשת. אומר רש"י, שימו לב, המושך בקשת נותן ידיו כנגד עיניו, דהיינו מול העורף. הבנתם? העיניים שלך מול העורף, הדעת, העיניים שרואות והיד המבצעת מחוברת אל הדעת. יונתן היה לו את זה, שאול היה יותר בעניין המעשי, כן? פחות העניין של מלחמת הדעת, יותר מלחמה של חרב. אבל המלחמה של בני יהודה, ללמד בני יהודה קשת, באמצע הקינה, והרבה פרשנים אומרים את זה שם, רואה דוד שעם ישראל בדיכאון. אז לפני שהוא מתחיל לקונן ממש, ואולי צריך ללמוד עם זה, איך צריך להיראות גם יום הזיכרון היום. יום הזיכרון של ערב יום העצמאות. כשדוד מקונן על שאול ויונתן, הוא מקונן קינה כזאת שגם מסבירה לעם מה היה ולאן הולכים. ומה הפרק הבא במהלך הגאולה. לאן צריך להתרומם מתוך הנפילה הגדולה הזאת. והוא אומר להם, עד היום היינו בחרב שאול, היה גם קשת יונתן, אבל זה לא מה ששלט. ועכשיו ללמד בני יהודה קשת. הדרך של יונתן, שהיא בעצם הדרך של בני יהודה, שזו הדרך שאומרת שהמלכות היא איננה יותר הקניין של חרב. קומבינות, ואם אתה בריון של השכונה, ויש לך כספים, ואתה, אתה יודע, הרמאי הכי גדול במדינת ישראל, אתה, אין מה לדבר, שאתה ראש ממשלה. אם רימו אותך, ואתה לא דקרת אותם חזרה, אתה כנראה לא מתאים, לא מתאים, כן? אז אומר דוד המלך, רבותיי, אנחנו עוברים ללמד בני יהודה קשת. הקשת הזאת, מה זה? הקשת הזאת זה בן אדם שהולך עם האמת שלו, גם אם מביישים אותו, גם אם מוריקים פניו, גם מה שלא יהיה, לא מעניין אותו כלום. וזה יהודה, אתה יודוך אחיך. אתה הודית במעשה תמר, אתה הולך עם האמת שלך, גם אם אתה משלם על זה בשיימינג, בביוש, שאי אפשר בכלל לתאר, אתה יודוך אחיך, אתה תמלוך בישראל. ולא רק זה, ידך בעורף אויביך. מה פירוש? ידך בעורף שלך, שינצח את העורף של אויביך. הדעת שלך, הקשיות שלך, ללכת עם הדעת הזו, דעת של תורה, ואיתה ללכת לעולם המעשה, ידך, המעשיות הזאת שמחוברת לעורף, עיניים שמול העורף, שהראייה שלך היא ראייה של דעת של תורה, היא תנצח את עורף אויביך. וזה בעצם המעבר מהעידן של שאול המלך לעידן של דוד המלך. וזה הסוד הגדול, רבותיי, של פורים. איך אפשר בלי פורים? עוד מעט פורים, לא? אז תראו איתי ביחד מקור זין. אומר את המגילה באסתר וב, ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודי מרדכי, ופה אני רוצה להגיד דבר, התרגום אומר, יהודה אתה ידוך אחיך, לא אונקילוס, אם אין לי תרגום ירושלמי אם אני לא טועה, אומר שמה ש... חלק מהמתנה שיהודה קיבל, זה שכל עם ישראל נקראים יהודים על שמו. מעבר לכאורה אנחנו עם ישראל, אז מה זה יהודים? יהודים על שם יהודה. עכשיו פה, אם מזרע היהודים, זה משבט יהודה, מרדכי, אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. למה? עומדת הגמרא מגילת את זין עמוד א', אמרו לי, אם משאר שבטים כעת, אם הוא בא משאר השבטים, יכולת לי, אתה יכול אולי עוד להפוך את הקערה חזרה. ואם משבט יהודה ובנימין ואפרים ומנשה, שם מוזכרים עוד שבטים, לא יכולת לי, יהודה דכתיב, ידך בעורף אויביך. אין, יהודה יש לו כוח. אתה, העורף שלך מול העורף שלו, גמרנו. אתה לא יכול, הוא יש לו כוח אלוהי, של ידך בעורף אויביך. אבל זה לא נגמר בזה. באסתר פרק ב' אומרים לנו, איש יהודי היה בשושן הבירה או שמו מרדכי. אבל בסוף אומרים איש ימיני, אז בגמרא אומרים, אבא שלו מכאן, אמא שלו משם, אבל אתם שמים לב לדגש, איש יהודי היה בשושן הבירה או שמו מרדכי. מה רוצים? כי באסתר ג' אומרים לנו, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. היה כשעורף. אומרים לו, נערי המלך משרתיו, למה אתה לא... קורא לאמן, המלך ציווה לכרוע לו, אומר, אני לא קורא לו, למה? אני מאמין בהשם, לא משתחווה לעבודה זרה הזה. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, הייתה לו את הקשיות עורף, הוא הלך עם האמת, עם הדעת שלו עד הסוף, נגד כל סיכוי, נגד כל היגיון. ואז מה קורה באסתר ת' ונהפוך הוא, נופך שבחושן, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. מה זה הנהפוך? נופך, אמר לנו רבנו בחיה, הוא סגולת האבן הזאת, שכל מי שנוסעם, אויביו, הופכין לו עורף, ולכך נקרא נופך. אז איש יהודי, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, וזה נגמר במה? ונהפוך הוא. נופך ספיר ויהלום. ידך בעורף אויביך, ואשר ישלטו היהודים, מדגישים את יהודה פה, המה בשונאיהם. למה? כי מרדכי בא עם הדעת שלו, ולא ויתר, והיה עקשן, והלך, ולא עניין אותו שום דבר, ונלחם נגד כל הסיכויים, וגם כשהסתבכו העניינים, לא ויתר, ואם מרדכי יושב בשער המלך, סיוט שאין כמוהו, לקחו לו את אשתו רחמנא ליצלן לא עלינו, והוא ממשיך ולא מוותר. ונהפוך הוא, מגיע הנופך. עכשיו, אחרי המתיקות הזאת, מסתבר שדברי תורה, ככל שאתה הופך בהם, אתה מגיע למקומות שלא חלמת. אז תראו איתי ביחד, מקוחת, במדבר יהוד, ויהי בנסוע הארון, ויומר משה, קומה השם ויפוצו איביך וינוסו מסניך מפניך. לכאורה וינוסו מסניך מפניך, זה בדיוק זה, ידך בעורף איביך, נכון? יופי. עכשיו שימו לב, לפני הפרשה הזאת של ויהי בנסוע הארון, ואחרי הפרשה הזאת, יש בספר תורה שתי נונין הפוכות, נון הפוכה ונון הפוכה. שימו לב לנון הפוכה, וכדי שבואו, כדי שתהנו כבר מעכשיו, מה זה נופך? נון הפוכה. נון הופך. נכון? נופך, נון הופך. כלומר, שלכאורה יש לנו שתי נונין הפוכות, אחת לפני ויהי בנסוע אהרון. קום השם ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך, ובכל יאמר שוב השם ועוד אלפי ישראל וכו'. ואז יש לנו אחרי זה נון הפוכה שוב. הנון ההפוכה, שתי הנונים ההפוכות האלה, נופך, נון, הופך. מי בדיוק הופך פה את הנון? מה הפשר הנון ההפוכה? אז תראו איתי ביחד את הזוהר לפרשת בעלותך, קוף נוני עמוד א', מקור ח' סוף השורה, ראשונה. רבי אלעזר אמר, אית להסתכל לה, יש להסתכל. נון, דהי היא מחזרה לאחורה הכה, יש פה נון שמחזירה פניה לאחור. אז מה זה? מהי? מה העניין? למה אנו נעשות הפוכה? אומר רבי אלעזר, כיוון דהבה נטיל ארונה, כשהארון נוסע, נון נטיל עלה, הנון עליו, למה? והשכינתה על גבי ארונה יטיב. אומר, הנון הזאת מבטא את השכינה, והנון הייתה יושבת על ארון הברית. הארון נוסע, הנון, שזה בעצם השכינה, עליו, הלאה. תחזה, אומר רבי אלעזר, חביבותא דקודשא בריחו לגבי יהודי ישראל. בואו ראה את אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. דהאף על גב דהינון שטן מאורח מישר, גם כשהם סוטים מדרך הישר. קודשא בריחו לא באי לשב קלון, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזוב אותם. ובכל זמנה, בכל זמן, ההדר אנפוי לקבליו, מפנה את פניו אליהם. דהילבכי לא יקומון באלמה, אחרת הם לא יעמדו בעולם, איך יחזיקו? אז גם כשהם סוטים מדרך הישר, ולכאורה הוא מתרחק מהם, אבל את פניו הוא מפנה אליהם. והמשל הוא, כהי איילה דאזלתא, כמו עופר האיילים, כדאי הוא אזיל, כשהוא הולך, הוא הולך ומסתכל אחורה. ההדר אפוי לאתר דנפיק, כמו עופר האיילים, שכשהוא ככה נאלץ ללכת ממקום, אז הוא מסתכל אחורה, כמו להגיד, חכו, אני חוזר, אני רק צריך לברוח כרגע, אבל אני מסתכל אחורה לאן שהוא הלך. ואלדה, ולכן, בנסוע הארון, נון, אסחר אנפין לקבלה יהודי ישראל. כשהארון היה נוסע, הנון הייתה מסתכלת אחורה לעם ישראל. ואלדה, ולכן, כדארונה אבא נטיל, כשהארון היה נוסע, וזה רומז למצב לכאורה, שעם ישראל פתאום מוצא את עצמו בגלות, משה אמר, קומה השם, מה זה קומה השם? לא תשבוק לן, אל תעזוב אותנו, ההדר אנפח לגבן, אפנה פניך, אחזר פניך אלינו, כדן ואז, נון התהדר לגביו, כמן דמהדר אנפי למן דרכים, כמו מי שמסובב את פניו למי שהוא אוהב. מה אומר הזוהר? אומר הזוהר, תדע לך, יש זמנים שהארון נוסע, אין, הארון נוסע, אומר, אבל איפה השכינה? מה נעשה בלי השכינה? מה נעשה בלי אור השם? אז קומה השם ויפוץ אוכל. אז מה זה קומה השם? משה מתפלל ואומר לקדוש ברוך הוא, אל תעזוב אותנו לבד, איך נתקיים? ואז הנון, השכינה, למרות שכאילו היא הולכת עם הארון, היא מפנה פניה ומסתכלת אלינו, וככה עם ישראל ממשיך להתקיים. כאילו למרות שהארון נסע והשכינה איתו, השכינה כאילו מסובבת פניה אלינו, כלומר זה מצב שבו יש הפניית פני השכינה לעם ישראל, למרות התרחקות מסוימת, בגלל מעשים לא ראויים של עם ישראל. אז מה זה נופך? היכולת של בני יהודה לגרום לנון להפוך פניה לעם ישראל, גם בתקופות לא נעימות. גם בתקופות שמתרחשים דברים שהיינו מוותרים עליהם מכל הלב. היכולת הזאת. עכשיו שימו לב שלמדנו קודם גם שקשת זה דבר שעושים אותו בשתי ידיים. כלומר שיהודה יודע מתי לבוא עם יד ימין, מתי לבוא עם יד שמאל, הוא משתף דין ורחמים. מצד אחד הוא נלחם על התורה ונאבק, מצד שני הוא גם נאבק שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל ומלמד זכות על עמו ישראל. אומר לנו הרב קוק, תראו איתי יחד במקור ת' קובץ ח' קוף נון זין, והעליות שהמעלות עולות עד שיתדבקו ישראל ועל ידם כל העולם, באורו של משיח, על ידי אורה של תורה, הוא האור הזורח בפרשת ויהי בנסוע אהרון. אומר דה לך, פרשת ויהי בנסוע אהרון, זה אותו אור שזורח בפרשה הזאת, הוא האור של משיח, שבעצם מעלה את ישראל ועל ידי זה את כל העולם, על ידי מה? על ידי אורה של תורה, האור שבעורף. הלאה, ושנכתב, הפרשה הזאת נכתבה איפה? באמצע, בין פורנות לפורנות. למה? למה זה, לפני זה יש נפילה של עם ישראל ואחרי זה נפילה של עם ישראל? אורו של משיח. שאינו מתיירא מחוצפה, כשהוא רואה עזיבת תורה, הוא לא נבהל, לא נבהל. לא מעזיבת התורה או בריחה מבית הספר, שזה מה שהיה לפני, ויהי בנסוע אהרון, ולא מהתעוננות והשפלה, דכדי התאוות תאווה ותביעת בשר, גם כשהוא רואה בשרניות, חומרניות, הוא לא נבהל. הוא לא נבהל. והוא למרות שעם ישראל במצב נפול, עוזב תורה, נופל לתאוות, הוא הופך את הנון. הוא גורם לשכינה להפנות פניה אל עם ישראל, ולהביא את האורות לעם ישראל, ולגרום לכל עם ישראל עם העורף שלו, עם הקשיות עורף הזאת, שהוא לא מוותר על עם ישראל, והוא לא מוותר על זה שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, שהיא תתגלה באורה בתור יהודה, בתור מדינה יהודית, ישראלית, מאמינה ודמוקרטית, לא רק יהודית, איזה מובן של איזה גזע, אלא שיש פה אמונה, מאמינים בהשם, זה צריך להיות בבסיס חוק הלאום הישראלי, איפה האמונה בחוק הלאום? צריכה להיות האמונה, מאמינה ודמוקרטית. וזה, הדבר הזה מצריך קשיות עורף, אדירה. וזה מה שגורם לשכינה הקדושה להמשיך להסתכל אלינו, למרות נשיאת הארון. ואז, ויפוצו איביך וינוסו מסניך מפניך, חזקו וימצו.